פרשת החודש ושבת שמיני יוצאים ביחד, זה לא קורה הרבה, זה בשנים מעוברות, כאשר מגיעים לזה, אז אפילו אם לא רוצים צריכים לדבר על ראש חודש ניסן, כי הכל עוסק בראש חודש ניסן. ויהי ביום השמיני, קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל, היום השמיני הזה הוא היום השמיני למילואים, ראש חודש ניסן. וכל הפרשה כולה, על מרכיביה, על ענייניה, עוסקת ביום הזה בראש חודש ניסן, על החלקים הגדולים שבו, חנוכת המשכן, האש היוצאת מן השמיים, השראת השכינה, תחילת הכהונה הגדולה בישראל, הפעם הראשונה שאהרון נכנס למלא את תפקידו ככהן גדול, אבל גם מותם של נדב ואביהו, השריפה ששורפת את נדב ואביהו בני אהרון, הניסיון הזה לנחם את נדב ואביהו, כל זה הפרשה. ההפטרה גם היא עוסקת בראש חודש ניסן, והיא מחדשת חידוש מאוד גדול. ההפטרה נמצאת במקור אחד לפנינו, כה אמר השם אלוקים בראשון באחד לחודש, תיקח פר בן בקר תמים וחיטאת את המקדש. ועוד נשוב אל ההפטרה הזאת, אבל בהפטרה הזאת מדבר יחזקאל בפרקים האחרונים של הספר על בית המקדש השלישי. הוא מחדש חידוש מעניין מאוד, שבבית המקדש השלישי אין לזה שום מקור קודם, בראש חודש ניסן תתחיל העבודה. אז יתחילו ענייני כל השמחה הגדולה הזאת של המילואים, באחד לחודש הראשון, בראשון באחד לחודש, תיקח פר בן בקר תמין וחיטאת את המקדש, ולקח הכהן מדם החטאת ונתן אל מזוזת הבית, וכן תעשה בשבעה בחודש מאיש שוגה ומפתי. כלומר, שבעה הימים הללו, בשבעה בחודש, חז"ל מסבירים, כך תעשה שבעה ימים עד השביעי לחודש. בשבעה הימים האלו בעצם נחנך המקדש, מתחילים המילואים האלה. ואז בראשון ב-14 יום לחודש יהיה לכם הפסח, חג שבועות ימים, מצות יאכל. עוד נחזור לפסוק הזה שפעם עסקנו בו. והפעם השלישית שאנחנו נפגשים בראש חודש בשבת הזאת היא כמובן בפרשה עצמה, בפרשת החודש. מקור 6, ויאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. כך שמכל הכיוונים אנחנו עסוקים השבת בעניינו המיוחד של ראש חודש ניסן. אני חושב שצריך ללמוד אותו, צריך להבין אותו לעומק. אולי נתחיל אותו באמת מהפרשה. חז"ל אומרים על ראש חודש ניסן שזה היום שנטל 10 עטרות בעולם. רש"י מזכיר את דברי חז"ל הללו, אולי נראה אותם ביחד במקור 3. הפסוקים עצמם במקור 2, ויהי ביום השמיני, קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. נראה קודם את שני הפסוקים. ויאמר אל אהרון, קח לך עגל בן בקר לחטאת ואי לעולה תמימים והקרב לפני השם. אגב, אתם שמים לב שהכהן הגדול אצל יחזקאל במקדש השלישי ייקח בראש חודש ניסן מה? פר בן בקר תמים. אהרון הכהן בראש חודש ניסן לקח מה? עגל בן בקר לחטאת. רש"י מאיר כאן כמה הערות. ויהי ביום השמיני, מתחיל רש"י, השמיני למילואים, הוא ראש חודש ניסן, שהוקם המשכן בו ביום, ונטל 10 עטרות השנויות בסדר עולם. זה מעניין מאוד, ויהי ביום השמיני, כנראה שמה שמוביל את רש"י לומר את הדברים בפסוק, הוא ההי הידיעה הזה, היום השמיני. מה כל כך, איזה יום שמיני כל כך ידוע? הפסוקים שלפני כן אמרו שהיו 7 ימי מילואים. אבל מה היום המיוחד הזה? ועל זה אומר רש"י, זה יום שאנחנו כבר מכירים אותו. היום השמיני הזה איננו חדש לנו, הכרנו אותו הרבה לפני כן. היום השמיני הזה הוא היום שבו חונכים את המשכן, ואיפה כבר הכרנו אותו? נחזור למקור 6. בפעם הראשונה הכרנו אותו לפני היציאה ממצרים, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. זאת הייתה הפעם הראשונה שהכרנו אותו. כלומר, מדובר עוד שבועיים לפני היציאה, והפעם השנייה שעכשיו אנחנו הולכים להכיר אותו, זה בהמשך מקור 6, פרק מ' בספר שמות, וידבר השם אל משה לאמור ביום החודש הראשון, באחד לחודש, תקים את משכן אוהל מועד. ביום החודש הראשון, באחד לחודש, זה כפול. כבר אמרנו פעם, אפשר היה לכתוב באחד לחודש הראשון, או ביום החודש הראשון, ברור שזה בראש חודש, יום החודש הראשון. ביום החודש הראשון, כאילו כתוב פה, אתה זוכר את יום החודש הראשון? הוא היום. היום הגדול הזה, ראש חודש ניסן, בו נעשה בפעם הראשונה קידוש הזמן, בו ניתנים בפעם הראשונה לעם ישראל כקבוצת עם מצוות. זה לא מסיים בחודש הזה לכם, שם ניתנים כל המצוות על פסח מצרים. בעשור לחודש, נכון? משכו, קחו לכם, לקשור את עשה, כל זה נאמר בראש חודש ניסן. ביום הזה, שנה אחר כך, תקים את המשכן. לכן אומר רש"י, אני חוזר למקור 3, ויהי ביום, איזה יום זה סתם היום, זה ראש חודש ניסן, שהוא השמיני למילואים. ואז כתוב, קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל, נראה את רש"י ולזקני ישראל, ולרש"י קשה, כי אם תשימו לב בפסוק הבא, עם מי הוא מדבר? ויאמר אל מי? ויאמר אל אהרון במקור 2. אז משה קרא לאהרון ולבניו, הבנתי, הם צריכים להמשיך את עבודת הכהונה הגדולה, אבל מה עושים פה זקני ישראל? בשביל מה הוא קרא להם? הרי הוא לא אומר להם כלום. אומר רש"י, ולזקני ישראל להשמיעם שעל פי הדיבור אהרון נכנס ומשמש בכהונה גדולה, ולא יאמרו מאליו נכנס. יפה, אבל משונה קצת. צריך לקרוא לזקני ישראל, מה הם לא יאמינו אם הוא יגיד להם, משה, אני אמרתי לו שהוא הכהן הגדול, למה שיאמרו מאליו נכנס? מה קוראים לזקני ישראל, מכירים דבר כזה? כדי שיראו את המעמד, שלא יטענו, אנחנו רוצים כהונה גדולה. מה זה, זה מין כזה, הקדמה שלא יהיה קורחים. יכול להיות. אז הוא קורא למשה ולבניו ולזקני ישראל, שלא יאמרו פה בראש חודש ניסן, הם יגידו את זה. צריך להבין את זה, צריך להבין למה. והוא אומר לו, קח לך עגל, אומר רש"י, להודיע שמחפר לו הקדוש ברוך הוא על ידי עגל זה, על מעשה העגל שעשה. למה דווקא פה מחפרים על העגל? אמר לו, קח לך עגל, וזה יחפר על העגל. איך זה קשור? סתם להגיד, סלחנו, זה בסדר. אבל יש קשר בין מה שעכשיו הולך אהרון לעשות, לבין החטא שהיה לו בחטא העגל, שבזה הוא מחפר על זה? צריך להבין את זה. ואני חייב להוסיף משפט אחד שקשור לנדב ואביהו. אפשר לומר שבאופן מקרי קרו הרבה דברים גדולים ביום הזה, ואמרנו, זה ראש החודשים הראשון, זה פעם ראשונה שניתנו מצוות, הכהן הגדול נכנס, כל הדברים הגדולים שקרו בראש חודש ניסן, וגם במקרה מתו בו נדב ואביהו, אם זה חנוכת המשכן, הם גם מתו. זה לא נכון, אפילו ברמה ההלכתית, יש דבר מעניין מאוד, מצד אחד ראש חודש ניסן, אין עוד יום בלוח השנה, שנטל אתרות כמו ראש חודש ניסן. גם לא פסח וחג אחר. ראש חודש ניסן. ממנו מתחילים למנות ראש השנה למלאכים וראש השנה לרגלים. לא פסח, ראש חודש. מאידך, מעניין מאוד, מבחינה הלכתית, בראש חודש הרי אסור לצום. נכון? אסור להתענות בראש חודש. יש ראש חודש אחד שיש בו תענית צדיקים. וזה בראש חודש ניסן. וזה בגלל מותם של נדב ואביהו. דבר מעניין מאוד. כלומר, הלכתית, ביום הגדול ביותר בשנה, מות נדב ואביהו תופס הלכתית. אגב, ויהי ביום השמיני מוזכר במסכת מגילה כדוגמה לכלל הידוע, שויהי זה לשון צער. אז חזל שואלים, ויהי בימי אחשוורוש, הבנתי. ויהי בימי שפוט השופטים, הבנתי. ויהי ביום השמיני מות נדב ואביהו, בסדר, זה באמת טרגדיה נוראית. אנחנו עכשיו לא מנמיכים ממנה ולא מעלים עליה. אז היום השמיני הופך להיות ליום צער. ראש חודש ניסן, ראש החודשים, ראש השנה. ואם הלכתית יש לזה הגדרה של יום תענית של צדיקים, שיש לזה נפקמין על ההלכה, לנוהגים להתענות כחתנים, למי שנוהגים להתענות כחתן וקלה ביום חופתם, פעם דיברנו על זה, אז בראש חודש ניסן, שונה מכל ראשי חודשים, נפסק ברוב הפוסקים, נפסק שלנוהגים להתענות יתענו בראש חודש ניסן, כיוון שאז מתו נדב ואביהו. למרות שהם בדרך כלל לא מתענים תעניות צדיקים, זה איזה משהו מיוחד כזה, ראש חודש ניסן כן. זאת אומרת שהצער מאוד אינטגרלי לראש חודש. אז מי הוא ראש חודש ניסן? לפני שנמשיך אני רוצה להעיר הערה נוספת שנתתי דעתי עליה רק אתמול. למעלה בראש העמוד כתבתי בכותרת השיעור משפט שכותב הרב קוק בשנת תפרש עין ב', משפט מאוד יסודי. המשפט בנוי מזה שראש חודש ניסן הוא גם יום החירות שלנו, אז בעצם הזמן ניתן לנו, לא יצאנו ממצרים אבל נהיינו שליטים על הזמן שלנו, עוד נגיע לזה עוד מעט. בשנה אחר כך הוקם המשכן. הרב קוק כותב משפט נפלא, הוא היה כותב לחודשים משפטים, מגד ירחים הוא היה קורא לזה. כל חודש הוא היה מכתיר אותו במשפט, כל שנה במשפט אחר. בתפרש עין ב' הוא כתב את המשפט, כדאי היום לדעת אותו, משכן אל וחירות עולם יחדיו יעשו אביב עם. כנראה שחירות עולם לבד עוד לא יוצרת אביב. זה שיצאתי לחירות אבל אני לא יודע עם מה אני יוצא, לאן אני יוצא, זה עוד לא עשה אביב עם. אביב עם הכוונה היא אביב שישאר לא לקדנציה אחת. כנראה שגם משכן לבד עוד לא יכול ליצור חירות. משכן אל וחירות עולם יעשו יחדיו אביב עם. למה אני מזכיר את המשפט הזה? מה שקרה לנו בעצם בגאולה הראשונה במצרים, וראש חודש ניסן שיהפוך להיות ליום המיוחד של המקדש השלישי, קורא לנו, ואני לא נתתי על זה דעתי, גם בעלייה של ימי עזרה. אבל בוא נשים לב לשני השלבים. מקור שבע מתאר את עלייתו של עזרא את תחילת העלייה מבבל. עכשיו לא מדובר על ההגעה, אלא על התוכנית ועל תחילת העלייה. הוא עזרא, פרק זין בעזרא, מקור שבע, עלה מבבל. אגב, את הפסוק הזה לומדים חז"ל כמקבילה ל"ומשה עלה אל האלוקים". הם אומרים, ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו, אלמלא כדמו משה. למה? נראה עוד מעט בפסוקים. הוא עזרא עלה מבבל, והוא, עזרא, סופר מהיר בתורת משה. תיאור מעניין מאוד. סופר מהיר, בקיא, מעיין, שנון, יודע. אשר נתן השם אלוקי ישראל, ויתן לו המלך כיד השם אלוקיו עליו כל בקשתו. עסקנו דווקא בזמן האחרון, אגב פורים, בקורש ובהצהרת קורש. ויתן לו המלך כל בקשתו. ויעלו מבני ישראל ומן הכהנים והלוויים והמשוררים והשוערים והנתינים אל ירושלים בשנת שבע לארתחשסתא המלך. ויבוא ירושלים, מתי הגיעו לירושלים? עזרא עם כל העולים. הגל הראשון, מתי הגיעו? ויבוא ירושלים בחודש החמישי שנת השביעית למלך. עכשיו נשים לב טוב. כי אז הגיעו, כלומר בראש חודש אב. מתי יצאו? כי באחד לחודש הראשון, ראש חודש ניסן, הוא יסוד המעלה מבבל. יסוד המעלה זה מפה. הוא יסוד המעלה מבבל. שני יסוד המעלה היו, ראשון בגלגול הראשון ואחרי זה יסוד המעלה. הוא יסוד, תרלך, תרמב, הוא יסוד המעלה מבבל. יסוד המעלה, הכוונה היא לא שהגיעו הנה, אלא אז מתחילה העלייה. הראשון שצעד, התחילו בראש חודש ניסן. אז יוצאים מבבל. ובאחד לחודש החמישי בא אל ירושלים כי יד אלוהיו הטובה עליו. כי עזרא הכין לבבו לדרוש את תורת השם ולעשות וללמד בישראל חוק ומשפט. ממש משה. על מי נאמר שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו? נכון, על משה רבינו. רק שעזרא זוכה גם להעלות את העם אל האלוקים וגם להעלות אותו לארץ ישראל. אבל קדמו משה. עזרא צריך להבין את עניינו. אז אחד בניסן יצאו מבבל, נו אז מה? עכשיו חכו, אני לא שמתי לב לזה אף פעם. הם עולים, מגיעים לירושלים בראש חודש אב, ואז מתחילה התקופה שבה עזרא מכנס את כולם, ממש מתוארים שם הרחובות ליד המקדש, רחוב שער המים, הרחובות, הוא קורא לפני כולם על ראש השנה, נכון? זוכרים על סוכות, הם לא יודעים כלום. ומסתבר שלנגינת לב כמעט שמה אין מי שלא מכיר מה זה נישואי התבוללות וכולם נישואים לגויות וגויים והכל וקשה מאוד. עכשיו עזרא צריך לקחת אותם ולרומם אותם. מתחילים את הסוגיה ואחרי שלב מסוים אומר עזרא, אני רוצה לבדוק שהכל התנקה, שכולנו טהורים. מקור שמונה, ויקום עזרא הכהן ויאמר עליהם אתם מעלתם ותושיבו נשים נוכריות להוסיף על אשמת ישראל. ואתה תנו תודה להשם אלוקי אבותיכם ועשו רצונו ויבדלו מעמי הארץ ומן הנשים הנוכריות. ייבדלו מהאנשים ומן הנשים הנוכריים הנוכריות, בסדר? ותנו תודה להשם. אגב, הביטוי תנו תודה אין הכוונה היא רק להגיד תודה רבה, אלא בדיוק הפוך. תנו תודה, וידוי. תתוודו, מי שצריך ינקה. קדימה. ויענו כל הקהל ויאמרו כל גדול כן כדברך עלינו לעשות. תשמעו את מה שהם אומרים, זה ממש רלוונטי לעכשיו. אבל העם רב והעת גשמים, ואין כוח לעמוד בחוץ. זה נימוקים יהודיים של ימי עזרא, מיד תראו. התיאורים הם ממש, הם עומדים שם ברחוב כזה, ברחוב כזה, והם אומרים, תראה, עכשיו גשם, אתה מדבר פה ואתה לא רואה מעילים. והמלאכה לא ליום אחד ולא לשניים, כי הרבינו לפשוע בדבר הזה. נכון, אנחנו מנסים, אבל תן לנו זמן. הרבינו לפשוע בדבר הזה. יעמדו נשרינו לכל הקהל וכל אשר בערינו, ממש שרי אלפים, שרי מאות ושרי עשרות, זה תקבול הכל. יעמדו נשרינו לכל הקהל וכל אשר בערינו, ההושיב נשים נוכריות יבוא לעיתים מזומנים, יקבעו קבלת קהל, הרי אתה לא תעמוד בכל העניין, יקבעו עיתים מזומנים, ועמהם זקני עיר ועיר ושופטיה, עד להשיב חרון אף אלוהינו ממנו על הדבר הזה. בסדר? קבל את זה עזרה. נו, ומי יהיו אחראים? אך יונתן בן אסאל ויחזיה בן תקווה עמדו על זאת, ומשולם ושבתאי הלוי עזרום. הם ממש פסוקים רגילים של עזרה. יש את הממונים, יש את האחראים, יש את הסגנים, הכל מסודר. עכשיו צריך להגיד, לבוא יום אחד ולהגיד המפקד, המסדר ערוך ומוכן. נכון? בוא נראה. ויעשו כן בני הגולה, ויבדלו עזרא הכהן הנשים, ראשי האבות לבית אבותם, וכולם בשמות, וישבו ביום אחד לחודש העשירי לדריוש הדבר. לדריוש הדבר זה כמו לדרוש. זה מזכיר את דריווש, אבל זה לדרוש את הדבר. כלומר, באחד לחודש העשירי, איזה חודש זה? טבת. באחד לטבת בא עזרא ואומר, אני רוצה עכשיו את כולם להגיע אליי ולהסביר מה קרה. ויחלו בכל אנשים ההושיבו, כלומר שהושיבו נשים נוכריות, עד מתי? יום אחד לחודש הראשון. סיפורי פלאות. בראש חודש ניסן מתחילה החירות, ובראש חודש ניסן בעצם מוקם המשכן. אז אנחנו גם מגיעים לחירות הרוחנית, לזהות. בראש חודש ניסן מתחילה החירות במצרים, ובראש חודש ניסן בשנה אחר כך מגיעים למשכן. בראש חודש ניסן מתחילה החירות בעלייה ביסוד המעלה, ובראש חודש ניסן מתחילה הזהות, מסתיימת הפעולה הפיזית של החירות, ומתברר מי אנחנו ומה אנחנו. עד כאן נתונים. אז מה עניינו של ראש חודש ניסן? אני יודעתי, נדב ואביהו וכל מה שקורה פה מכל הכיוונים מסבירים אותו ממהלך אחד מאוד מאוד יסודי. ראש חודש ניסן, אנחנו מזכירים אותו בהגדה של פסח. דיברנו עליו כבר פעם בהגדה של פסח, אבל אני רוצה הפעם להיכנס אליו לרגע אחד, כי ממנו הפינה והיתד לכל. מקור 4. מדברים על ארבעת הבנים, נכון, החכם, הרשע, התם והשאינו יודע לשאול. ואז באים לשאינו יודע לשאול וכתוב, את פתח לו. שנאמר, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. מה שאל החכם, אנחנו זוכרים? מה העדות והחוקים? ענינו לו בתורה, עבדים היינו, בהגדה אין מפתירין אחר הפסח, הפיקומן, תשובה רלוונטית, נכון? מה שאל הרשע? מה העבודה הזאת לכם? ענינו לו, נכון? הוציא את עצמו מן הכלל, מה היה שם? מה שאל התם? מה זאת? ענינו לו, בכל זה כיד הוציאנו. השאינו יודע לשאול, לא שואל. אוקיי. מה אומר הפסוק והגדת לבנך? שאני צריך לפתוח לו. בסדר, אבל מה לפתוח?
מה להגיד לו? כתוב פה או לא? הפסוק אומר רק, והגדתה לבנך ביום ההוא לאמור, ועבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. פעם כבר שאלנו איפה כתוב פה עד פתח. איפה כתוב שצריך לפתוח? ענינו, זה מאוד מעניין, אני מזכיר כי זה חשוב מאוד, להגיד בעברית זה לא לומר. להגיד זה למשוך באמירה. כמו גוד אחית, כמו גיד. הנציב מבולוז'ין מסביר את זה כך. והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, איך אתה תמשוך את בנך אל התשובה, אל הצורך, אל הרצון, אל היכולת לשאול. הבן הרביעי הזה הוא בן נפלא, אבל אומלל, דיברנו על זה בגלל דבר אחד. הוא לא טיפש בכלל. הוא גם לא תם. יכול להיות שהוא חכם, יכול להיות שלא. הוא רק לא יודע בכלל איך שואלים, הוא לא יודע בכלל שצריך לשאול, לא חסר לו כלום, לא מפריע לו כלום. הוא אדיש. היה, לא היה, יהיה, הוא לא יודע לשאול. תלמד אותו שזה מעניין בכלל, תלמד אותו שזה קשור אליו. אין לו שום התנגדות לכל הסיפור של יציאת מצרים, רק בתנאי שלא יעשו את זה כל כך הרבה ברעש. לא, למה להפריע? אז זה נחמד, יצאו, חזרו, הגיעו, בסדר גמור. מה זה רלוונטי? הוא לא יודע שצריך לשאול, ובליל הסדר בלי לשאול, אי אפשר לעבור את הבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא. אז אתה צריך לפתוח את האטימה, לפתוח את הסתימה. איך פותחים? פתאום, באה הדרשה שהיא לא מובנת. תראו מה קורה כאן בהגדה הלאה. יכול מראש חודש. לאן זה קשור? זה מה שצריך להגיד לו שאינו יודע לשאול? אולי. יכול מראש חודש. מה מראש חודש? להגיד לבנך, תלמוד לומר ביום ההוא. אי ביום ההוא יכול מבעוד יום, תלמוד לומר בעבור זה. לא אמרתי אלא בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך. איך הגיעו למצה ולמרור? כי כתוב פסוק לפניכם, שבעת ימים תאכל מצות. אני אף פעם לא הבנתי את הדרשה הזו, דיברנו עליה יותר מפעם, ואני לא מבין אבל איך היא קשורה לה שאינו יודע לשאול. כתוב בפסוק, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי. ביום ההוא זה ביום ההוא. מתי זה והגדת לבנך ביום ההוא לאמור? ביום שיצאתם ממצרים. מה פתאום שזה יהיה מראש חודש? מאיפה האהבה המינה הזאת? מאיפה מגיעה המחשבה יכול מראש חודש? אני לא חשבתי על זה. יכול מראש חודש. לא, לא יכול מראש חודש. תלמוד לומר ביום ההוא. אי ביום ההוא יכול מבעוד... איזה מין דבר זה? הפסוק היה מובן, עד שבאתם, הקמתם אותו, ועכשיו אתם אומרים, בוא נכריח לכם שהוא ישר. הוא היה ישר לפני שסובבתם אותו. יכול מראש חודש, לא יכול מראש חודש. תלמוד לומר ביום ההוא, יישר כוח, ידעתי, קראתי את זה כך בהתחלה. אי ביום ההוא יכול מבעוד יום, יכול מבעוד יומיים. למה מבעוד יום? כתוב! והגדת לבנך ביום ההוא לאמור. הפסוקים נמצאים במקור חמש, בוא נחזור אליהם רגע. וידבר השם אל משה לאמור. ואני חוזר, אני לא מבין את הדרשה הזו. אני יוצא מנקודת הנחה שגם שאינו יודע לשאול, לא לגמרי בדיוק מתעניין עכשיו בדרשה הזו. זה מה שצריך להגיד שאינו יודע לשאול, אם זה מסתדרים איתו. מה זה עושה פה בכלל? כלומר, מה בכלל הדרשה של יכול מראש חודש חשובה להגדה של פסח? בכלל, אלא מה תגידו, כבר אמרו את הפסוק, אומרים עליו את הדרשה, תפתחו במחילתה, על הפסוק הזה יש בערך 70 דרשות. אם נאמר את כולם, אנחנו נגמור הגדה של פסח בשבועות. אז למה מכרו את הדרשה? זה לא קשור להגדה של פסח. מה זה עושה בליל הסדר? פעם דיברנו על אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים. שאלנו כל כך הרבה איך זה נכנס לליל הסדר, זה הרי קשור ליציאת מצרים כל לילה ויום. טוב, אז שם מבינים, מה פה זה עושה? שנית, אם זה קשור להגדה של פסח ואולי נבין את זה, איך זה קשור לשאינו יודע לשאול? תגידו, נו, כיוון שכאן הוזכר הפסוק, אז מדברים על זה, לא רק כאן הוזכר הפסוק. הפסוק בעבור זה עשה השם לי הוזכר לפני שני ילדים. ברשע, לי ולא לא. אז מה שם בגלל שכבר היה לך דרשה אחרת? לא דרשת יכול מראש חודש. מה זה עושה פה? אתה רוצה לדבר עם הבנים? תתחיל, אתם זוכרים מה המילים הבאות אחרי יכול מראש חודש. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. זה מובן. בוא נראה שנייה את הפסוקים ששם המקור של זה ואז נחזור לכל העניין של ראש חודש. כנראה אבל עוד לפני שממשיכים. שראש חודש ניסן, כך סברו רבותינו, הוא זמן הגאולה והסיפור. כנראה שחשבו ששם צריך להתחיל את כל הסיפור, ולא ביום ההוא. אני עוד לא יודע למה. בוא נראה את הפסוקים. וידבר השם אל משה לאמור, מקור 5. קדש לי כל בכור, פטר, כל רחם בבני ישראל, באדם ובבהמה לי הוא. פסוק שעוסק בקידוש בכורות, נכון? ויאמר משה אל העם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים. מעבר משונה קצת, לא? קודם כל נאמר קדש לי כל בכור, זה לא פרשה בפני עצמה. ואז פונה משה ואומר לנו, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים. אגב, למי משה אומר את זה? לא וידבר משה אל בני ישראל, אלא ויאמר משה אל העם. העם זה תמיד העם. לך רד כי שיחת עמך. העם אשר העלית מארץ מצרים. נכון? העם. מה אעשה לעם הזה? עוד מעט וסקלוני. ויאמר משה אל העם. מעניין. כאן מקור מצוות סיפור יציאת מצרים. לא בבני ישראל, לא בזקני ישראל, לא ב... הנה ראינו, ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל, בני ישראל. ויאמר משה אל העם. זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים. כי בחוזק יד הוציא השם אתכם מזה ולא יאכל חמץ. עכשיו נמשיך. היום אתם יוצאים בחודש האביב. מה זה חשוב? היום אתם יוצאים, יש מזג אוויר יפה, מתאים, זה כמו הטייס שמודיע ש... מזג האוויר מתאים לנחיתה ואפשר, גם אם זה מעניין, אבל זה לא מה שאני מספר כשאני חוזר הביתה. זאת אומרת, זה מה שצריך, היום אתם יוצאים בחודש האביב. רשי שואל, מה זה מעניין אותנו? רשי אומר, זה זמן כשר לגאולה. מה, להודיע שזה נוח? אם תמיד צריך לזכור את יציאת מצרים, כדאי להבין, כשאומרים לי היום אתם יוצאים בחודש האביב, אלמלא היה מופיע פרק לפני כן מצוות החודש הזה לכם ראש חודשים, הפסוק הזה לא מובן בכלל. אין לפסוק הזה משמעות. לא כתוב היום אתם יוצאים באביב. איך הופכים את ניסן לחודש האביב? בעברית אחרת, איך פסח תמיד לעולם יצא באביב? מפני שאנחנו מעברים את השנה. כלומר, צריך לדאוג שעד אדר השנה תהיה מעוברת 100% כשצריך. אין אחרי זה. וכך לעולם יצא ניסן בחודש האביב. זאת אומרת, ויאמר משה לעם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. אתם יודעים במה בא לידי ביטוי זה שיצאתם ממצרים? אתם תוכלו לקבוע שלעולם השמש והירח יתאימו על פי המציאות שלכם. לא יהיה פעם אחת שפסח יצא בקיץ או בחורף, כמו כל מיני דברים דומים. היום אתם יוצאים, וזה יהיה חודש האביב. עוד מעט נבין למה זה כל כך חשוב. והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני והחיטי והאמורי והחיווי והיבוסי אשר נשבע לאבותיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה. בחודש הזה, ביום הזה, בי"ד. זה לא נובע מזה שהיום הוא י"ד או היום הוא ט"ו, היום הוא חודש האביב. פלאי פלאות. היום אתם יוצאים בחודש האביב ועבדתם את העבודה הזאת בחודש הזה. מי שיעבוד את העבודה הזאת בג' בניסן עובר איסור. מתי מקריבים את הפסח? ביום מדויק, בתאריך מדויק, בשעה מדויקת. מה זה בחודש הזה? אין טעם לכל מערכת המצוות אם היא לא מתואמת עם הזמן שקבענו שיצא מסודר. חכו, תראו איך זה ממשיך. שבעת ימים תאכל מצות וביום השביעי חג להשם. אגב, אני אחזור מיד לפסוקים. אתם זוכרים את ההפטרה? ברשותכם חצי שנייה, דילוג חצי שנייה באצבע אחת למקור הראשון. כה אמר השם בראשון באחד לחודש תיקח פר בן בקר, נכון? ושבעה ימים עובדים שם במקדש יחזקאל מתאר, נכון? פסוק אחרון שמופיע שם, פסוק א', פעם דיברנו עליו, אבל הפעם אני רוצה להבין אותו. בראשון, ב-14 יום לחודש יהיה לכם הפסח, מה? חג? שבועות ימים. מצות יאכל, פעם דיברנו על זה בשיעור שלם, אבל הפעם אני רוצה להבין את זה לעומק. חג, שבועות ימים, גבלת, שבעה ימים אני כבר לא יכול. חג שבועות ימים מצות יאכל. לא מסתדר, נכון? יש גבול למה שאפשר לשאול על יחזקאל הכל, יש שם שאלות על הקורבנות, אבל זה כבר חידוש בכלל. אז אני יודע, אתם רוצים לגייס את כל מטעני המחקר שבתוכנו ולהגיד, זה בטח שבעת ימים, אל תעשה עסק, זה ניקוד. אז תסתכלו טוב ותראו שכתוב שבועות ובין העין לטף מופיע וו. תגידו, בטח אצל הרב וויר בגרסה זה אחרת. אז אני, זה תכונה כזאת אצלנו לבדוק את העניין, אז אני מודיע, גייסתי את כל מטעני ההתעניינות והאפיקורסות יחד. אין אחרת. כל פעם בין עין לטף זה עם וו. חזקה. אין שבעת ימים. נו, אז מה עושים? אז יגיד, מי שרוצה, זה בעיה בספר יחזקאל, כן? זה בעיה אצלך, בגלל שכמה פסוקים אחרי זה יחזקאל מדבר על זה שזה שבעת ימים תוכל לעשות. אז מה עושים בכל זאת? אז אומר רש"י, פילי פלאות, אתם לא יודעים לקרוא את הפסוק. אומר רש"י, בראשון ב-14 יום לחודש יהיה לכם הפסח, שהוא חג שבועות ימים, פסיק, מצות יאכל שבעה ימים. מצוין, אבל ממתי הפסח הוא חג שבועות ימים? אני יודע שחג שבועות ימים הוא שבועות. אומר רש"י, נכון, כי בגן, כששאלו אתכם שמות של פסח, אמרתם חג האביב, חג המצות, נכון? חג הפסח, חג החירות, נכון? התיאורים. לא כתבנו חג שבועות, כי תספסנו את רש"י. רש"י אומר, פסח נקרא שבועות על שם שממנו מתחילים לספור שבעה שבועות. חידוש מדהים. אבל אם החידוש הזה הוא כל כך יפה, למה הוא נמצא רק פה ככה צדדי ביחזקאל באמצע וצריך לשים לב ולעשות מזה שיעור? אי אפשר היה לשים את זה באיזשהו מקום שגם אנחנו בגן נוכל לקרוא לזה חג שבועות ימים? חוץ מזה אני לא מבין. אם פסח הוא חג שבועות ימים, הרי לא בפסח מתחילים לספור שבעה שבועות, במוצאי החג הראשון. עד כדי ככה על הפסוק הזה חשוב, שיש מגדולי הפוסקים, מי שענו את התשובה, ודרך על זה דיברנו בשיעור פעם, אני מזכיר את זה עכשיו, כי אני רוצה לשאול על זה שאלה. אחד מגדולי הפוסקים בהלכתה והקבלה, מהמעיינים בתפילות ומעוד דברים, כותב דבר מדהים. ישנה שאלה הלכתית מעניינת מאוד, אני אומר אותה מהר כדי לא להרבות בפרטים, ישנה שאלה הלכתית מעניינת, מדוע לא מברכים שהחיינו על ספירת העומר? מכירים? אנחנו סופרים ספירת העומר. ביום הראשון זה ודאי מצווה חדשה. נוטלים לולב, מברכים שהחיינו. פעם ראשונה. למה לא לברך שהחיינו על ספירת העומר פעם ראשונה? יש כל מיני תשובות. מצווה הרבה פעמים, כל יום, הרבה תשובות. מצווה של צער, מצווה של... לא ניכנס. אומר בעל הכתב והקבלה, מהפכת עולם. מי אמר שלא מברכים שהחיינו על ספירת העומר מברכים? בטח מברכים, והזכרנו את זה פעם. מתי מברכים, אומר בעל הכתב והקבלה? כשבליל הסדר אתה עושה קידוש, ואתה אומר שהחיינו, אתה צריך להתכוון למצוות של היום, שבלעדיהם אין פסח. אחת מהמצוות שאין ליל סדר בלעדיה זה ספירת העומר. זה לא משנה, זה לא מופיע ברוב הפוסקים. אבל אתם מבינים את התעוזה ההלכתית, את הרעיון? מה, ספירת העומר היא חלק מהותי מליל הסדר? הרי אני בכלל מתחיל את זה מחר. אז לא מספיק שאני קורא לחג שבועות, חג שבועות, ועד היום לא הבנתי איך נותנים לחג שם על שם זה שסופרים עד אליו איקס מספר ימים. עכשיו לוקחים את הפסח. היפה והמרומם, ובמקום לקרוא לו פסח שהקדוש ברוך הוא פסח ומצות וחירות ואביב, קוראים לו עוד 24 שעות יתחילו לספור 7 שבועות וישירו וספרתם לכם. זה לא נשמע, אלא מה זה בא להגיד? כנראה שפסח, חירות העולם, החירות הפיזית ומשכן האל של שבועות כל כך מחוברים, שיכול להיות שאני יכול לברך שהחיינו בליל הסדר ולהתכוון על ספירת העומר. מצווה שאני אתחיל מחר. תזכרו שאסור להסיח את הדעת בין הברכה לבין הביצוע. יכול להיות שאני אגמור את זה עוד 7 שבועות בעזרת השם, אבל אני עכשיו מברך, כי אני מחבר את חירות העולם ואת משכן האל, את החירות הפיזית ואת ההגעה להר סיני, חיבור כל כך מוחלט. אבל עכשיו מגיעה השאלה, זה יפהפה, זה רעיון עצום. למה זה רק פה ביחזקאל? למה זה שם במקדש השלישי? הטענה שלי זה שלהגיע למדרגה הזאת אפשר להבין את זה רק בראש חודש ניסן שיהיה אצל יחזקאל. אבל כדי להסביר את זה, בוא נגמור רגע את הפסוקים של מקור 5. רק נגמור אותם. מצות יאכל את 7 הימים ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שעור בכל גבוליך. שימו לב עכשיו כמה פעמים מופיע לך, לך. לא יראה לך, לא יראה לך שעור. והגדת לבנך ביום ההוא לאמור. בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. תעזבו עכשיו את הדרשה. מה פירוש בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים? מה פירוש המילים? בעבור זה, בעבור מה? המילים. אז הדרשה אומרת, שעה שיש מצה ומרור, זה. סתם, אם אני קורא את הפסוק, מה המילים? רבי מריינוס, אחד מן הראשונים שאבן עזר מתייחס אליהם, אומר שהפירוש הוא בעצם הפוך במילים, אבל כך צריך להסביר. למה אני אוכל מצות? אתה שואל ילד, למה אני אוכל מצות? לפני שהשם הוציא אותי ממצרים. כאילו כתוב, זה בעבור שהשם הוציא אותי ממצרים. נכון? לא, השם הוציא אותי ממצרים כדי שאני אוכל מצות. בסדר? למרות שבעצם לפי סדר המילים יותר הגיוני להגיד, בשביל מה השם הוציא אותי ממצרים? בעבור זה. בעבור 7 ימים תאכל מצות. אבל אומר רבי מריינוס, מה פתאום? זה שאני אוכל מצות, זה מצווה, עוד תודה, הכרת הטוב, לא יודע מה, לזכור, נכון? כדי לזכור שהשם הוציא אותי ממצרים, זה בעבור שהשם הוציא אותי ממצרים. אבן עזרא מאוד מאוד כועס על זה. אבל לפני שנראה את אבן עזרא, רק נגמור את הפסוקים. פתאום והיה לך לאות על ידך, ולזיכרון בין עיניך, איך זה קשור פתאום התפילין? למען תהיה תורת השם בפיך, כי ביד חזקה הוציאך השם ממצרים. מה זה עושה פה? זה מצוין מצוות התפילין, אבל איך זה נכנס אליה? הפרשה הזו כתובה על התפילין שלנו, על זרועינו ועל ראשינו. מה זה עושה פה? הרי הפרשה לא עסקה בזה. זה לא הוקשרתם לאות על ידיך. ושמרת את החוקה הזאת, איזו? של הפסח למועדה. מה זה למועדה? שתמיד זה יחול מתי? בחודש האביב. היום אתם יוצאים בחודש האביב, כלומר תשכחו, אף פעם אל תשכחו, סליחה, לעבר חודשים ושנים ולהסתדר מימים ימימה. אני מיד אגיע לבעבור זה. הטענה שאני רוצה לטעון היא פשוטה ומיד נראה אותה. מה שהתחדש בראש חודש ניסן הוא דבר אחד פשוט. בראש חודש ניסן לראשונה בעולם קבוצת אנשים הפכה להיות חייבת במצוות. זה כל מה שקרה בראש חודש ניסן. בפעם הראשונה בהיסטוריה, קבוצה שלמה, חבורה של בני אדם, אנשים, נשים, טף, זקנים, נערים, הכל, מתחייבת במצוות כחבורה. מצוות הפסח היא חבורה, היא לא רק יחיד. יש לזה 20 מצוות שם בפרשה הזאת של החודש הזה לכם שנקרא השבת. איך לאכול ולא לשבור ולא תעשה וכן תעשה ומתי, הכל 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 מופיע בראש חודש ניסן. עכשיו אני רוצה לטעון את הטענה הפשוטה הבאה. בראש חודש ניסן נהיינו בני חורין לא כי התחלנו לקדש את הזמנים, אלא כי קיבלנו מצוות. ומכוח זה אנחנו יכולים להתחיל לחדש את הזמנים. אני רוצה להסביר את זה. אבל בשביל להסביר את זה אני רוצה לקרוא יחד את מקור 9. מקור 9 כותב אותו בעל צרור המור, אחד מגדולי ראשוני ספרד, ממגורשי ספרד. אגב, סיפור מדהים בפני עצמו. יהודי שכתב את ספרו, ובראש ספרו רבי אברהם סבא, גדולי גדולי הפרשנים, ובראש ספרו הוא מקדיש את הספר לבנו. אבל זה בן שחי, רק הוא הושמד בנצרות. והוא מקדיש את הספר כאב על בנו המת. זה סיפור מרתק, והוא כותב עליו ומדבר עליו. הוא כותב על הפסוק, החודש הזה לכם, והוא רוצה להבין מה פירוש לכם. הוא אומר את הפשט. וזהו החודש הזה לכם, לתועלתכם ולהנאתכם. כי מצד קידוש החודש והמצוות הנעשות בו, תזכו לגאולה ולניסים שיעשו בו. כי לזה נקרא החודש ניסן על שם השם ניסי. בשני המובנים. אתם תתרוממו על ידי המצוות, תתנסו למעלה, ואז השם יעשה לכם ניסים. כי כל שאר החודשים והדברים שאדם עושה בזה העולם, הוא לאחרים. מה שאדם עושה בעולם, הוא תמיד עושה את זה בסופו של דבר לאחרים. אתה עובד, אתה קונה, בעצם יוצאים עבדים ממצרים. מה היה הדבר הראשון שהם רוצים לשמוע? חבר'ה, יש משהו שהוא שלכם. עכשיו, אתם לא צריכים להביא את זה כל פעם לרודן. יש משהו לכם, עכשיו תקשיבו, זה פילי פלאות הצרור אמור. יכולתי לומר, יש לכם כסף. ושאלה אישה מעת שכנתה ומגרד ביתה. עם הכסף הזה אתם יכולים לקנות מה שאתם רוצים. קטח. אבל הכסף הולך אל המוכר. ואם פספסתי את היום בבורסה, יכול להיות שהפסדתי 20% כי הייתה הנחה. אם הרווחתי, יכול להיות שהרווחתי 10%. ואחרי שקניתי, זה לא הולך איתי. כלומר בעצם, יוצאים מישראל ממצרים ושואלים, עכשיו מה יהיה שלנו? ובא הקודש ברוך הוא ואומר להם, החודש הזה, זה יהיה הדבר שלכם. מעכשיו, כל מערכת הזמנים בעולם היא שלכם. זה לא קשור רק למועדים ולרגלים. מעכשיו, אם תכתבו על השטר מחר שאתם עושים תאריך, זה יהיה או שטר מוקדם, או שטר מאוחר, הקניין יתפוס, הקניין לא יתפוס. מעכשיו יש לכם זמן שאתם רכשתם אותו. בראש השנה באחד בתשרי זה הוא יום הולדת של כל העולם. אדם סופר מהיום הולדת שלו, אבל היום הולדת שלו זה לא זמן שהוא יצר אותו. לכם יש זמן שאתם עשיתם. החודש הזה לכם ראש חודשים. אבל מה שאדם עושה מהתורה והמצווה הוא לעצמו. וזהו החודש הזה לכם. עכשיו אני רוצה שנתחיל להבין את זה טיפה. אבן עזרא שואל, מה זה בעבור זה עשה השם לי? זוכרים? אני עובר למקור 10. בעבור זה, אומר אבן עזרא, אמר רבי מרינוס, פירוש בעבור זה, מה זה בעבור זה? היה ראוי להיותו הפוך, זה בעבור שהשם עשה לי. נכון? כלומר, אני אוכל מצות, כמו שאומרים בהגדה של פסח, מצה זו שאנו אוכלים על שום מה, על שום שפסח. בסדר? מרור זה שאנו אוכלים על שום, על שום. אומר אבן עזרא, חס וחלילה, זה לא הפירוש. והביא רבים כמוהו לדעתו, ולפי דעתי אין אחד מהם נכון, רבי מרינוס הביא כל מיני הוכחות, אני דוחה את כולם, אבל עכשיו אני מגיע לסיבה שאני חולק עליו. כי איך נהפוך דברי אלוקים חיים? וטעם הפסוק, הפך מחשבתו. בוא נשים טוב לב. כי אין אנו אוכלים מצות, בעבור זה, כלומר בעבור שיצאנו ממצרים. רק הפירוש בעבור זה, בשביל מה הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים? בשביל שנעבוד את השם. הפוך, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. אתה רוצה לדעת בשביל מה יצאתי ממצרים? כדי להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, כדי לעבוד אותו, כדי שיהיה לי גם חירות עולם וגם משכן אל. בעבור זה עשה השם לי, נראית אבן עזרא עד הסוף, הוא מאוד יסודי. רק פירוש בעבור זה, בעבור זאת העבודה, שהוא אכילת המצה ולא יאכל חמץ, שהוא תחילת המצוות שציווה לנו השם. בשביל זה עשה לנו השם אותות עד שהוציאנו ממצרים. הטעם לא הוציאנו ממצרים רק לעובדו. ככתוב והוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה. וכתוב אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים בשביל מה? להיות לכם לאלוהים אני השם אלוקיכם. אנחנו יוצאים לחירות, אתה יודע מה הפירוש? אנחנו יוצאים לחירות. מרגע זה ואילך אני יכול להידבק בהשם בלי הפרעה. זאת משמעות החירות שיצאנו אליה בראש חודש ניסן. בתצב בניסן היה אקסודוס, הייתה יציאת מצרים. עם שלם יצא, את זה כולם רואים בתיאור. זה דבר גדול מאוד היסטורי. על זה יכול לבוא הבן ולשאול, מה זה אומר לי? אז הייתה חירות, זה פילי פלאות עכשיו. יצאתם ממצרים מצוין, ואחרי זה הגעתם מחדש. אני יודע לאן, לספרד, לפולין, לא יודע איפה. אז מה, נו? אז זה סיפור היסטורי יפה מאוד. ואני רוצה להגיד לך, סיפור יציאת מצרים איננו תתווה בניסן. סיפור יציאת מצרים הוא ראש חודש ניסן. בראש חודש ניסן קיבלנו על עצמנו שיש אל אחד שמצווה אותנו ואנחנו מקיימים את מצוותיו. ואז נחנך המשכן, ואז הפכה החירות שלנו לתאריך הזה שבו שכינה שורה בעולם. מה עשו נדב ואביהו? הם עשו דבר אחד. הם הקריבו אש זרה, שמה? אשר לא ציווה השם אותם. כלומר, הם קבעו שהם דבקים בקדוש ברוך הוא שלא על פי המצווה שהוא קבע. הם קבעו שהאקסטזה הרוחנית, הקדושתית, הגדולה שהם הגיעו אליה בחנוכת המשכן, היא הגורם הקובע. באותו הרגע, ראש חודש ניסן עומד בספק. יציאת מצרים עומדת בספק. ההתקרבות לקדוש ברוך הוא עומדת בספק. ביום השמיני הוא מצד אחד יסוד המעלה מבבל, והוא מצד שני היום שבו משכן האל מופיע ומשתחררים לגמרי ויש תעודת זהות. את תעודת הזהות קובע זה שאתה מקבל את זה שיצאת ממצרים, לא כדי שיהיה לך חופש שעכשיו באקסטזה X תגיע לעבודה רוחנית Y. ומה יקרה כשהאקסטזה הזו תעבוד? בראש חודש ניסן נקבע שאתה והקדוש ברוך הוא כביכול פועלים יחד. אתה פועל לפי מצוותיו, והוא יפעיל את הטבע ואת האסטרונומיה ואת המציאות לפי קביעתך. היום הזה אתם יוצאים בחודש האביב. אתם רוצים לדעת מהי היציאה שלכם? החודש הוא חודש האביב. מרגע זה ואילך, המצוות שאתם מקיימים הם שלכם. מצד אחד אתה מצווה, אבל זה מה שהופך את זה להיות שלך. זה לא של אף אחד, אף אחד לא יכול לקחת לך את זה. אם אתה מתקרב אל הקדוש ברוך הוא מפני שעכשיו יש לך אקסטזה רוחנית, אז מישהו עם אקסטזה אחרת יכול לקחת לך את זה. אתם זוכרים מה אמר משה לאהרון? כשמתו נדב ואביהו בראש חודש ניסן, בקרובה יקדש, נכון? בקרובה יקדש. אז רש"י אומר, בקרובה יקדש נדב ואביהו, קידוש השם. הרשב"ם, פעם הזכרנו בזמן האחרון, אומר, בקרובה יקדש, ההפך, בנותרים, בנשארים שממשיכים לחיות, דברים נפלאים. תראו את השפת אמת. שפת אמת, לא רגיל, הוא אומר את כל מה שדיברנו. בפסוק הוא אשר דיבר השם, בקרובה יקדש, מקור 11, וידום אהרון. מה זה וידום אהרון? אז לפי רש"י, וידום אהרון זה מה? צידוק הדין. אומר הרשב"א, אומר השפת אמת, אין פירוש וידום דייקה על הכל, בקוף. וידום זה לא שהוא שתק בכל. יש לפעמים שאדם שותק בקולו, אבל הוא כועס מאוד מבפנים. הוא לא הופך להיות כולו בזה. יש הפוך. רק, זה פילי פלאות עכשיו. מה זה ועידום? הוא נדם שביטל עצמו. כי עניין אומרם לו, מצאתי לגוף טוב, השתיקה. פת אמת אומר, זה לא שתיקה שתשתוק. לא נכון, זה לא טוב תמיד לשתוק. אין הבור למד, אין הביישן, אין הקפדן, תשאל. אבל תשתוק, כלומר, תתבטל אל המקור. עכשיו תשמעו את פת אמת. זה שנאמר בקרובה יקדש, זה רק פת אמת יכול להגיד. זה לא על נדב ואביהו, ולא על אלעזר ואיתמר. כי זה שנאמר בקרובה יקדש, זה בכלל לא ניחום שמשה מנחם. להודיע כי לא מצד מעלת האדם יכול להתקרב אליו. רק בכוח ציווי הבורא יתברך. בקרובה יקדש, אתה יודע איך אני מתקדש. כשאתה מתקרב אליי, לא כשאתה כופה אותי להתקרב אליך. כשאתה מתקרב אליי, אז המצווה הופכת להיות שלך, והתורה היא שלך. החודש הזה לכם, מה יופיע יום אחרי פסח? וספרתם לכם. בטח לכם. וספרתם, למה צריך וספרתם לכם? זה שלכם. מה? כל המציאות. כי אתם יכולים לספור לכם, זאת אומרת אתם הולכים אל השדה ומניסים את העומר, וזה עבודת מקדש, וגם אם בשבת אתם תקצרו שם, זה לכם. כל דבר אחר בעולם, יום יבוא ויקחו ממך אותו. אבל מעכשיו אתם בני חורין, כי יש לכם את המתכון של בקרוביי אקדש. כשאתם מתקרבים אליי, ואני מתקרב אליכם, כי אני, מרכאות כפולות ומכופלות, קבעתי לעצמי שאני כפוף לכם. כלומר, כשאתם מתקרבים אליי, אתם לוקחים אותי איתכם. הוא ממשיך השפת אמת. והרי על זה נענשו נדב ואביהו, כמו שנאמר, אשר לא ציווה. ומיד למד אהרון זאת, וזהו וידום. וידום אהרון, אהרון אמר, אני מבין מה הייתה הטעות. חנוכת המשכן מחייבת שכשהשכינה שורה, אז אני כפוף לשכינה, והשכינה לי, ולא איזשהו משהו יפה שאפשר לצלם לפעם אחת. ראש חודש ניסן הוא היום שבו אנחנו מקבלים בפעם הראשונה את המושג הזה שנקרא מצוות בעולם. אז היציאה ממצרים הופכת להיות מובנת לדורות. לא יצאנו ממצרים רק היסטורית. אני מבין את הבן שאינו יודע לשאול. הבן שאינו יודע לשאול אומר, זה יפה מאוד הסיפור שלכם על יציאת מצרים, אבל תסתכל במציאות, מה זה עוזר לי עכשיו? אתה יודע מה תגיד לו? תגיד לו, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. מאז שיצאנו ממצרים, האדם יכול להגיע אל האלוה. יותר לא יהיה אפשרות שיפריעו לו לעשות את זה. גם במצרים הכי נוראית שנהיה, אנחנו יכולים להגיע אל האלוה. אני אשאר בן חורין. יכול להיות שעברנו הרבה קלגסים בדרך, אבל אנחנו היינו בני החורין, לא הם. התחדש חידוש. האדם הוא בן חורין. החודש הזה לכם ראש חודשים. והגדת לבינך ביום ההוא לאמור. ביום ההוא. היום אתם יוצאים בחודש האביב. ועבדתם את העבודה בחודש הזה, יכול מראש חודש, ביום ההוא, אולי זה באותו היום, שהוא זה שקובע את כל הסיפור של יציאת מצרים? תלמוד לומר לו, שאינו יודע לשאול, צריך את ההסבר המעשי, הוא צריך לראות את הפעולה. אני רוצה שתראו גזירת הכתוב כזאת, תראו את המצות, תראו את הפסח. נו, אם תראו את הפסח, יכול מבעוד יום, לא, לא. אני לא רוצה רק שתדבר על הרעיון של מצה ומרור. אני רוצה שמצה ומרור יהיו מונחים לפניך. אז בפועל עושים את זה בתתוו וניסן. אבל בעצם מתי התחילה יציאת מצרים? בראש חודש. אז השתלבו חירות העולם ומשכן האל. למה פסח נקרא חג שבועות ימים במקדש השלישי? כי אז נבין שאין בכלל פסח בלי שבועות. אז נבין שלא צריך להגיע לשבועות כדי להבין שפסח ושבועות מחוברים. בליל הסדר אנחנו כבר נבין שהתחיל חג שבועות ימים. אז נתפוס שהעולם לא יצא ממצרים ולכן הוא אוכל מצות הלילה, כי יצאנו ממצרים אז אוכלים מצות. אלא יצאנו ממצרים כדי לאכול מצות. יצאנו ממצרים כדי שכל עוד יש בעולם איזשהו פרעו או מצרים, אנחנו נשאר בני חורין. זה מתרחש בראש חודש ניסן. הפרשה הזאת היא המשמעות העמוקה, אני חושב, של בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל. לא בסיפור היציאה עצמה שמתרחש בפסח, בי"ד בניסן, בתתוו בניסן, בלילה, אלא בהחלטה שלנו שאנחנו יצאנו ממצרים. אפשר להבין את המילה ניסן, חודש שנעשו הרבה ניסים לישראל. אפשר להבין את המילה ניסן, חודש שבו אנחנו התחלנו להפעיל את הכל והתרוממנו למעלה. ושניהם נכונים. לעסוק רק בפסח לא יכול לעורר לעומק. הוא יכול לומר שנו, נעשו ניסים גדולים. מה זה אומר לי? לי זה אומר שהניסים הגדולים האלה נעשו לעם שקיבל על עצמו להיות בן חורין בארץ מצרים, לפני מכת בכורות, שקיבל על עצמו לעשות את מצוותיו. וקיבל על עצמו לעשות את מצוותיו זה להיות בטל להשם. והביטול הזה, הוידום אהרון הזה, כשהוא נותק לרגע בסיפור נדב ואביהו, צריך היה מיד לחזור ולהזכיר את זה. ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. למה הוא קרא לזקני ישראל? כדי להגיד להם שמה? שאהרון לא נכנס מאליו. אתם מבינים? זה לא איזו התקפה רוחנית כזאת. הוא צובה. וכשתביא את העגל, מה יקרה? תחפר על סיפור העגל ההוא. מה היה שם? רצינו להתקרב. לא ידענו איך. אז החלטנו קצת אחרת. אז תביא עגל בן בקר לחטאת על ההתקרבות המוטעת ההיא. ויהי לשון צער, למה? כי משה קורא לאהרון ולבניו, ומי שאמורים להיות הכהנים הגדולים שמביאים הלאה את הכל, חטאו באשר לא ציווה. סימן שאנחנו צריכים עוד לעבוד קשה כדי להיות במדרגה של וידום, של לבטל, של להגיע אל החירות הזאת מהציווי הגדול הזה. משכן אל וחירות עולם, אלה השניים ביחד הם היסוד של היום הזה, היום ההוא, היום אולי הגדול של השנה שנטל את כל האתרות. אבל כדי שהאתרות האלה יוכלו להתקיים בעולם, אנחנו היינו צריכים להיות מקבלי מצוות. אז החודש נהיה שלנו, העולם נהיה שלנו, אנחנו נהיינו בני חורין. משכן אל וחירות עולם יחדיו יעשו אביב עם. ערב טוב.